שלום למאזינות ולמאזינים, כאן ארני שומר, בפודקאסט של הבלוג אם נרצה, בלוג בנושא שינוי תודעה, אקטיביזם ויצירת סיפור חדש לאנושות עם מבט מקומי על ישראל והמזרח התיכון. אני שמח שהצטרפתם אלינו. מי שרוצה יכול להירשם ב-www.ifwewill.net, ניתן גם לתרום. אשמח לשמוע גם תגובות שלכם. האזנה נעימה. אז שלום, הגר, נקש.
שלום.
תודה שהזמנת אותי. אלייך לביתך בפעמי תשז. אז אנחנו הכרנו דרך זוגתי, טליה, שהיא הייתה מתנדבת ב...
נכון.
בית מעצר עולה קדר, ששם שירת כראש מדור חינוך.
ראש תחום חינוך.
ראש תחום חינוך. וגם השתתפתי יחד איתה באיזושהי פעילות שעשינו בתוך הבית מעצר, וככה הכרנו.
כן.
אז אני רוצה להתחיל בלשאול, איך הגעת להיות אשת חינוך בשירות בתי הסוהר?
קודם כל הייתי אשת חינוך. לפני שהייתי אשת חינוך בשירות בתי הסוהר, אני עבדתי, למדתי חינוך. בהשכלתי אני למדתי חינוך באוניברסיטה, וכשאתה לומד חינוך אתה לא מורה, אתה איש חינוך. ואז עבדתי בפרויקט שנקרא פרויקט מפנה, זה היה פרויקט בזמנו של הסוכנות היהודית, שניסה לשלב בני נוער שנפלטו מהמערכות לקראת סיום כיתה זין ח', כאילו לא הגיעו לתיכון בכלל, וניסה לעשות להם שנה משקמת, שנה מתקנת, בשביל שיוכלו אחר כך להשתלב בחזרה בבתי ספר תיכוניים מקצועיים. אז היה עמל חניכים בזמנו. מי שירים את הכפפה בבאר שבע היה עמל חניכים. ואני עבדתי שם בתור אשת חינוך, ככה התחלתי בכלל את העבודה שלי בחינוך.
שמה זה השנה המשקמת הזאת?
שנה משקמת זה שנה שנותנת להם גם לסגור פערים מבחינת עברית, חשבון, אנגלית, כאילו, וגם, מה שיותר חשוב, מלמדת אותם איך לשבת בבית ספר, מזהה את, את הגורמים לזה שהם בעצם לא השתלבו ונפלטו מהמערכת, כי בזמנו אני מדברת איתך לפני 30 שנה, אני לא מאמינה שאני אומר 30 שנה, אבל כן, 30 שנה. אני חושבת שהייתה הרבה פחות מודעות. זאת אומרת, תלמיד שהפריע, זרקו אותו מהכיתה. לא התעסקו, לא באבחונים יותר מדי, ולא ב... זאת אומרת, כשאני הייתי לפני 30 שנה, עסקתי בזה, אני לא בטחה נערים שאז היו כבר בני 12-13, זאת אומרת, לך עוד אחורה. ובאמת, שם יתרו כאלה, היו כיתות מאוד קטנות, מה שלא היה רגיל, היו כיתות של 12 תלמידים. מאוד בעייתים, מאוד בעייתים. זה, אנקדוטה מצחיקה זה שהשבוע פגשתי את אחד התלמידים שלי, מצחיק, הייתי בתל אביב, הוא עובד בתור מאבטח. והוא התקדם, כי הוא כבר לא מאבטח בבנק בבאר שבע, הוא מאבטח בדיזנגוף סנטר. מבסוט! הגיע, אתה מבין, זה רמת האנשים שהיו, כי הם לא טופלו, כי הם לא טופלו.
ובאיזה מסגרת הם חיים, כאילו, בתקופה?
הם גרו בבית, הם גרו בבתים שלהם, הבעייתיים מאוד, הבעייתיים מאוד. היו שם סיפורים, היה לי תלמיד שהיה נרדם בכיתה, אני לא שוכחת את זה. וכל פעם שהתחילו לבדוק למה באמת, ולמה הוא באמת לא מסוגל ללמוד, בגלל שאבא היה מכה את האימא, והתפקיד שלו, וזורק אותה מהבית. והתפקיד שלו כילד, היה לחכות שאבא ירדם, בשביל להכניס את האימא הביתה, שאבא לא ישמע שהיא חוזרת לשוב בבית, ובבוקר לקום מוקדם ולהעיר את האימא לפני שאבא מתעורר, בשביל שהיא תצא, ואבא לא ידע. זה רמת הסיפורים. זאת אומרת, ככה התחלתי. ואז סגרו את הפרויקט הזה, זה היה פרויקט של הסוכנות, שנתיים הוא עבד בבאר שבע, ונגמר הכסף. לצערנו, זאת אומרת, עולה ונופל על כסף. והתחלתי לחפש עבודה, וחברה הציעה לי לבוא לעבוד בכלא. והאמת שהתלבטתי, מאוד התלבטתי, כי הניסיון שלי במסגרת העבודה עם נוער קשה, אתה מבין שזה מאוד קשה לעבוד עם אוכלוסייה מורכבת, זה לא... מאוד התלבטתי, ובסוף באתי, התחלתי לעבוד בתור מורה לגיאוגרפיה, ומשם ניסו לשכנע אותי להתגייס, לא כל כך רציתי, לקח המון זמן עד שחלטתי שאני מתגייסת, אבל משם זה כבר... הייתה... ברגע שהחלטתי שאני מתמסרת לזה, זה כבר הייתה אהבה שנמשכה 25 שנה.
אז מה, מה באמת אהבת או את אוהבת במקצוע הזה? או ב, ב,
אני אגיד ב, לך.
במסגרת הספציפית שאת היית?
קודם כל, אני מאוד מאמינה בחינוך. מאוד מאמינה בחינוך.
אני מתכוון ספציפית בתוך
השירות בתי הסוהר. בכלא אתה מדבר? כן. בכלא זה היה מתסכל. בכלא זה היה מתסכל, כי כשאתה מדבר על חינוך והשפעה של החינוך, זה בדרך כלל בגיל צעיר. ובכלא מגיעים אליך אנשים מבוגרים. ובשביל להגיע לבן אדם מבוגר, גם שיאמין ביכולות שלו, הרי אדם בן 50 שכל החיים נכשל, איזה סיבה יש לו להאמין לי שהפעם הוא יצליח? וגם כאילו יש לו דרדות אחרות, כאילו יש לו ילד שרוצה אותו, יש לו אישה שצועקת עליו שהוא לא מביא פרנסה הביתה, יש לו מפקד אגב, זאת אומרת, אני באמת הכאב ראש שלו. ואז אתה קצת משנה גישה ומבין שמה שחשוב זה שאתה תהיה הפינה הירוקה, כאילו המקום שהוא פחות הולך איתו על, על לעמוד לספירה ופחות עומד את זה, ונותן לו יותר משהו לנשמה, שיגלה שיש עוד צדדים, אתה כבר לא תחנך אותו. זאת אומרת, לדבר על חינוך זה... אבל אתה כן תעשיר את עולמו. כן, תעזור לו אולי לחשוב שאפשר אחרת, תן לה, תעזור לו להאמין ביכולות שלו, לעשות איזשהו תיקון בילד הזה שמה שלא מאמין בעצמו. לשם אני לקחתי את זה. וזה... זה המקומות שאני אהבתי. זאת אומרת, כשהיה מגיע אליי בן אדם והוא גם אומר לי, אגר, מה שהיה לי היום לא היה לי, זה... זה... בן אדם שפתאום התחיל לקרוא ספר, בן אדם שבא ומצטט לך איזשהו משפט, בן אדם שאומר, וואלה, אני אנסה עוד פעם כי אני יכול, כי אתה מתחיל להאמין בעצמך, זה לשם אני... משם שאהבתי את ההנאה שלי מהשינוי.
זהו, זה... אני רוצה לשתף אותך שאחת הסיבות שרציתי לראיין אותך זה אני בתור פעיל, חברתי, פעיל שלום, בכלל תוהה מה מידת האפשרות לייצר שינוי. אני מאוד אוהב לפעול בצורה עצמאית, בכל מיני יוזמות, אני עושה את הפודקאסט, הבלוג הזה. זאת אומרת, ומאוד קשה לי להיכנס לתוך המערכת, גם קושי אישי שלי להיות חלק מבורג באיזושהי מערכת, וגם ספק שיש לי לגבי עד כמה אפשר לשנות מתוך המערכת. אז באמת הסיפורים שאת מספרת זה כאילו סיפורים נורא קטנים שיש להם הרבה משמעות בעיניי. זאת אומרת, כל בן אדם שנגעת בו זה עולם ומלואו. השאלה שלי עד כמה באמת, אבל בתוך המערכת הזאת יש אפשרות לשינוי, ליצור גם שינוי שהוא מערכתי.
אז זהו. אני קודם כל חושבת באמת שהתפקיד שלנו זה לא לשנות את המערכת. אני כאיש חינוך, התפקיד שלי לעשות שינוי באוכלוסיית היעד שלי, שזה האסירים. ואתה יודע, כשהתחלתי לעבוד, היו הרבה מאוד אנשים, גם מבחוץ, שאמרו לי, מה, אסירים, הם פושעים, למה צריך לתת להם, כאילו, מהמקום הזה של... ואני אומרת, בן אדם הוא בן אדם הוא בן אדם. זאת אומרת, אני לא אמורה לשפוט אותו, הוא כבר נשפט, הוא כבר בכלא. אני רק אמורה להעשיר את עולמו. זה חלקת האלוהים הקטנה שלי. לא תפקידי לשנות את המערכת. ודרך אגב, פעם גם לא ניסיתי, זאת אומרת, במיקרו-קוסמוס הקטן שלי, בחלל הזה של מרכז חינוך שהיה פצפון בוואלה קדר, שם שיניתי, ניסיתי לשנות את התפיסה של קציני החינוך מול האסירים, של המתנדבים, כי הרבה מתנדבים היו אומרים לי, מה פתאום מתנדב? לילדים חולי סרטן, למה לאסירים? זאת אומרת, יש משהו בתפיסה הזאת שאומר שאם הוא אסיר, אז בוא נגמור אותו. הוא אסיר, הוא כבר בעונש. כאילו מפה אפשר להתחיל לעשות לו גם חוויה חיובית של החיים, הרי הוא לא אסיר כי היה לו טוב. אבל אני לא חושבת שהתפקיד שלנו לשנות את המערכת. התפקיד שלנו לשנות את התפיסה של מי שעובד עם האסירים מול האסירים, ואת התפיסה של האסירים את עצמם.
אוקיי, אז את אומרת שזה לא התפקיד שלנו לשנות את המערכת, אבל יש לך ביקורת על המערכת. גם דיברנו על זה קצת, שיש ביקורת שאת לא מרגישה בנוח להשמיע, או יש ביקורת
שאת... לא, זה לא שאני לא מרגישה בנוח להשמיע ביקורת. אני חושבת שביקורת אתה צריך להשמיע כשהיא יכולה גם להשפיע.
אוקיי, אז בוא תגיד איזה ביקורת שהשמעת אותה עוד בתפקיד שלך, הייתה לך כלפי המערכת?
תראה, אני לדעתי, עם כל כמה שהמערכת מאוד רוצה לעסוק בחינוך ושיקום, היא הרבה יותר מתעסקת בכל הפרקטיקה של ניהול בצוהר. והדברים האלה שבעיניים יותר חשובים, הם נזנחים. נזנחים, לא כי פחות חשובים, כי אם יש אירוע ביטחוני, אז יסגרו את החינוך וידאגו לביטחון. שבעין אובייקטיבית או בעין ביטחונית, זה גם נשמע הגיוני, כן? או אם יש איזה, לא יודעת, דבר הכי קטן, כאילו הכי קל במרכאות, להחליט שסוגרים את מרכז חינוך. הרי מה זה מרכז חינוך בעצם? פשוט בשביל לסבר את האוזן. זה שינוע של אסירים מתוך האגפים למקום אחר. עכשיו, כל תנועה של אסיר בתוך בית סוהר היא בעיה ביטחונית. מבחינת הביטחון, עדיף לבית סוהר שאסירים יישבו בתוך התא שלהם. כי אם הוא לא זז, הוא גם לא יכול לברוח. אוקיי? זה בתפיסה בעל, סופר על. אל תדמיינו עכשיו, אבל... ואז מה שקורה, כל דבר, אתה רוצה לעשות תרגיל, סוגרים את מרכז חינוך. ואני הייתי מתפוצצת את זה עכשיו, זה ריבים, וזה שיחות עם מנהל, וזה דיכוחים עם הקצין ביטחון. הקרקס שרצינו להביא, אתה יודע איזה תקדים זה היה? לא ברמת הבית סוהר שלנו, ברמת בתי סוהר בארץ, זה היה פעם ראשונה שהכניסו קרקס. למה? כי הכנסתם איזה מוטות כאלה שעושים, נכון? ועם המוטות אפשר להתמכות ואפשר להוציא עין. כאילו כל דבר קטן שכשזה פוגש חינוך וביטחון, אז קודם כל אומרים לך לא. עכשיו זה שינוי, כל דבר כזה זה שינוי שאתה צריך. הביקורת שלי אומרת, אל תפחדו. אל תפחדו, אתם בעלי הבית. אתם בעלי הבית, אתם הריבון פה. תמיד אפשר להפסיק את זה, בואו ננסה, לא צריך לפחד. ומערכות גדולות, אני חושבת, פוחדות גם, נשארות תמיד באזור הנוחות שלהם. ואני מדברת על הקטן של החינוך, אני לא, באמת לא מעבירה ביקורת, אני לא קטונתי. אבל גם בחינוך אתה רואה שכל כך קשה להניע תהליכים, שבסופו של דבר, הרי יומיים כאלה של קרקס עושים להסיר מה שלא עושה לו שנה של חינוך.
אבל אז אני גם קטונתי מצד אחד, מצד שני אני כן אוהב להסתכל על התמונה הגדולה וכן להעביר ביקורת גדולה, וההסתכלות שלי היא בעצם שיש פה כן מערכת שבעצם מייצרת איזשהו עוול מתמשך נגיד, זאת אומרת כמו שאת אומרת, הילד בן 12 הזה שלא ישן בבית, הוא אחרי זה גדל להיות... רוב הסיכויים שהוא יגדל להיות עבריין, ורוב הסיכויים שהוא יגיע למערכת כליה, שלאורך כל הדרך בעצם, הוא נמצא בתוך מערכת לחצים שמובילה אותו באיזשהו מקום אל המקום הזה. ואז השאלה שנשאלת ביניי, האם את עכשיו בצורך העין, או אני בתור מישהו שבא רק להשאיר את עולמו, להנעים את זמנו, בעצם לא באיזשהו מקום משרת את, את העוול הזה שמתמשך. זאת אומרת, במקום לנסות לשנות את זה שלילד הזה יהיה דרך חוצה, או לבן אדם הבוגר, או לפחות לילדים שלו, אני דואג עכשיו שבתוך המערכת הזאת, שהיא מאוד לא אנושית, יהיה לו קצת מגע אנושי.
אני חושבת קודם כל שאתם מלבים שני דברים. אני חושבת שכשאתה מדבר, אתה מדבר על מערכת החינוך בארץ.
מערכת החינוך ומערכת הכלייה
לא, שהם... מערכת, לפי מה שאתה, אתה מדבר על זה שבסוף משתלבות. מערכת החינוך הקלוקלה מחכה בצוהר. כי אם לא נעשה את התיקון כשהוא בן 7, אז בגיל 17 הוא יגיע לבצוהר, ואז אנחנו נפגוש אותו שם. דרך אגב, חלק מהתפיסה של החינוך בבצוהר אומרת בדיוק את זה. עכשיו הוא הגיע אלינו, בוא לא נחזיר אותו... כמו שהוא היה, לפחות פה ניתן לו משהו, ננצל את ההזדמנות הזאת, ובאמת, אם זה מעניין אותך מאוד, תלך לבית סוהר אופק, כי בבית סוהר אופק יש ילדים, עד גיל 18.
אני כרגע מדבר על המערכת כמערכת, זאת אומרת, מערכת החינוך ומערכת הכלייה, אני יודע שהן מאוד שונות.
לא, גם מערכת הכלייה נמצאת בסוף מערכת החינוך, כאילו, אם אנחנו מדברים על תיקון, אז כן, אני מאמינה שמחנך בבית ספר הוא סוכן תיקון, אני מאמינה שזה מתחיל בהורים. אני חושבת שכל מי שיוצא מחדר לידה צריך לקבל מתנה מהמדינה, חוג הורים של מכון אדלר או מכון אחר לצורך העניין, לא משנה, אבל הורות זה מקצוע. הורות זה מקצוע, לא יעזור בדין, וכל חתולה יכולה ללדת, אבל לא באמת מכשירים אותך להיות הורי. אני רואה, תסתכל, אפילו אצלי בבית יש לי 4 ילדים שיהיו בריאים, את כל הטעויות עשיתי על הגדולה, אם תשאל אותה היום, יש לה אמא דפוקה חבל על הזמן. אף אחד לא לימד אותי, אז... עד שאתה לא רוחץ את התינוק במים רותחים, אתה לא מבין שזה לא נכון, אין מה לעשות. ואם יש בעיה עם ההורים, ואחר כך ההורים האלה מגיעים למערכת החינוך, וכשהמחנכת מנסה לעשות משהו, אז הם מקים אותה, כי למה היא מתערבת להם בחינוך? אז ילד כזה כן, יגיע מעוך לזה, ובעצם אני אומרת, טוב שיש חינוך בבית סוהר, כי אז לפחות שמה מנסה לעשות. אחרת הוא היה נכנס ויוצא אותו דבר, ואז מה? הוא היה חוזר לאותו מקום. הוא היה חוזר לאותו מקום. אם אתה חוזר על אותם טעויות, אתה מקבל את אותם תוצאות. השאלה, וזאת השאלה שאתה שואל, איפה אנחנו כמערכת חינוך צריכים להתערב? כי בעצם אתה יכול להגיד, תקשיבי, בבית סוהר זה כבר מאוחר, אז אין טעם, אז לא נתערב. אני אומרת, לא, אף פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר.
לא, אני לא אמרתי שזה מאוחר. להפך.
כן, לא, אתה אומר, אם הוא מתחיל, אם בסופו של דבר זה הילד שהתחלתי אותו בגיל 12, קיבלת אותו שם, אז מה?
לא, אני שואל איפה זה מאוחר. אני שואל איפה הנקודות יציאה בעצם, המעגל הזה.
אני חושבת שהנקודת יציאה הכי רצינית היא בנקודת כניסה. זאת אומרת, אל תיכנס לשם. אל תיכנס כבן אדם, כילד. בואו נעצור אותו לפני שהוא עולה בכלל על כמו המסועים האלה בשדה תעופה. שאתה לא חייב ללכת ברגל, אתה יכול ללכת לכביש נוסע כזה, אבל אתה לא יכול לחזור אחורה. עלית, נגעת, נסעת, וזה מה שקורה. כאילו, כשאתה עולה על הדרך הזאת, קשה מאוד.
קשה
מאוד, 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 מאוד קשה לרדת. ולפעמים דווקא בגיל 50, כשאתה פתאום יורד לך הסימון, לא כי יורד לך הסימון כי אתה הבנת, אלא כי הסתכלת על הילד שלך והבנת לאן הוא יגיע. ואז אתה אומר, אוקיי, אני אעצור את זה אצלי כדי שהילד שלי לא יגיע לשם. זאת אומרת, כל אחד יש לו את נקודת יציאה האישית שלו, ואני אומרת, תהיה שם. פשוט תהיה שם ותקשיב בנקודה הזאת שהוא רוצה לצאת, ואז תיתן לו את היד.
אז אני רוצה רגע בכל זאת להקשות, אמרת קודם, מערכת הכלייה היא בסוף מערכת החינוך. אני זוכר ציטוט של ג'ורג' ברנרד שו, שראיתי בתוך ספר בספרייה בחינוך, שג'ורג' ברנרד שו היה לץ לא קטן, והוא, היה לו ציטוט שבית ספר הוא יותר גרוע מבית כלא. כי בבית כלא לפחות לא מכריחים אותך לקרוא את הספרים של הסוהרים. זאת אומרת, יש פה מערכת שאם נולדת לבית במצב כלכלי טוב ובמצב משפחתי טוב, אז אתה תהיה תלמיד טוב ואתה כנראה תסתדר בחיים. ואם לא, אז אכלת אותה. ועכשיו אתה, מה שנקרא, תהיה במקרה הגרוע בתחתית של של הפירמידה, או במקרה הטוב, במקרה הגרוע פשוט אתה תהיה מאחורי סורגים. זאת אומרת, וזה במובן מסוים, אני שוב, יש מקרים יוצא דופן, ויש בתוך מערכת החינוך המון סוגים של חינוך והמון אנשים שעושים דברים מדהימים, אבל כמערכת אני מזדהה עם האמירה הזאת.
אבל אני חושבת, אתה לא מדבר על מערכת החינוך, אתה מדבר על המערכת בעולם, על איך בנויה, על העולם, איך בנוי העולם, נכון, לא המערכת, נכון, חינוך.
נכון.
והעולם בנוי מאדונים ומשרתים, זה מה שאתה אומר לשיטתך, אם נולדת למשרתת, הסיכוי שלך להפוך לאדון, כפרפרזה לכל מה שאתה אומר, הוא מאוד קלוש. אתה צריך או מאוד לרצות את זה, או שיהיה לך המון מזל, נכון? או מישהו שיעזור לך לעלות. אני לא בטוחה שזה נכון. תראה, מה זה עוד פעם? זה נכון, כן? כי אם אתה ילד רעב בסודן, הסיכוי שלך להיות חקלאי בקהילה בפורטוגל שואף לאפס, מקסימום תהיה פליט שכולם רודפים אחריו. זה נכון, זאת אומרת, יש איזה, העולם בנוי ככה. השאלה, איפה אתה אומר, זה כל כך גדול וכל כך חסר סיכוי שאני לא עושה כלום, ואיפה אתה אומר, טוב, אני לפחות יכול לשנות בקטן שלי, כי אם כולנו נרים ידיים ונגיד, טוב, ככה העולם בנוי, אז זה בעיה. אז אני אומרת, אוקיי, בוא ניקח את הקטן שלנו, כל אחד באיפשהו, אני מאמינה בחינוך, יש כאלה שמאמינים בעבודה קשה, יש כאלה שמאמינים בלהרוויח הרבה כסף, וכל אחד באיפשהו מאמין שהשינוי שלו גם ישפיע. ואני מאמינה שאנחנו משפיעים טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. אני מאמינה שאנחנו לא נשנה את כל המבנה ביום אחד, לא בטוח שזה גם ישתנה. זה כמו בטבע, חזק אוכל את החלש.
זה גם חלק מהסיפור שאנחנו גדלים עליו, של החזק אוכל את החלש, אבל בטבע זה לא בדיוק עובד ככה. בטבע שורד זה שיודע להסתגל יותר טוב. זה שיודע להסתגל יותר טוב, זה הרבה פעמים זה שיודע לשתף פעולה עם מינים אחרים, או בתוך הלהקה שלו. זאת אומרת, אנחנו, יש את החזק שורד, אבל זה איזשהו עיוות, שלדעתי הוא גם חלק מהתפיסה הזאת של אדוני ומשרתים, וככה העולם. אני מאמין שאפשר עולם אחרת, חלק ממה שה...
אתה רוצה שיהיה עולם אחר, אני גם רוצה שיהיה עולם אחר.
אני רוצה ואני מאמין שזה אפשרי. זאת אומרת, זה לא שאני רוצה ואני אומר, מתישהו זה יהיה. אני רוצה ואני מאמין שאנחנו יכולים ליצור עולם כזה, אנחנו יכולים לחיות בעולם כזה. ואז השאלה שלי זה באמת, איך עושים את זה, או מה הצעדים שיש. ונגיד, מערכת הכלייה, נגיד, הסתכלתי קצת על סטטיסטיקות של אסירים משוחררים, אז מה שמסתכלים או מה שמודדים מחקרים, זה אחוז החזרה לכלא. עכשיו, אומרים שככל שיש יותר חינוך ויותר שנות לימוד, אחוז החזרה קטן, שזה מדהים בפני עצמו. אבל מה שלא בודקים, וזה מעניין אותי גם לשמוע את דעתך בנושא הזה, זה לא בודקים את מידת ההשתלבות של הבן אדם, מה שאת עשית עם הבני נוער, בקהילה חזרה. זאת אומרת, נכון. זה שבן אדם הצליח לא לחזור לכלא, זה דבר אחד, אבל עד כמה הוא מצליח להשתלב, עד כמה הוא מצליח ללמד את הצעירים איך לא להגיע לאן שהוא הגיע.
אני רוצה להגיד לך שני דברים בעניין הזה. אחד, אני אתן לך תשובה לשאלה שלך, ובית, אני אגיד לך משהו שעלה לי בתוך כדי שאתה מדבר, ולא קשור לאסירים דווקא. הפרידו. שירות בתי הסוהר לא אחראי על שילוב של האסיר בקהילה. זאת אומרת, לי, כבית סוהר, כאיש חינוך בבית סוהר, כזה שאלה אותו על דרך, ואני הייתי הרבה שנים גם קצינת חינוך בשיקום. פעם היה שיקום בבאר שבע, היום כבר אין יש רק במרכז, היה שיקום, הייתה מחלקת שיקום, שהם יצאו לעבוד מחוץ לבית הסוהר, חזרו בערב. אבל לי אין מנדט לבדוק מה קורה עם האסיר כשהוא משתחרר. ברגע שהוא משתחרר, הוא עובר לרשות לשיקום האסיר, שזה מערכת נפרדת לגמרי, ובזה נגמר הסיפור, והם כבר משקמים אותו. שזה גם, שוב, אתה יודע, מערכת שבנויה זה שצריכים להיות 1,000 פקידים, אז הוא עושה 1,000 משרדים, ולא תמיד יש קשר ביניהם, וזה פספוס. כי אותו אחד שמתחיל, אם הוא גם יסיים, גם ה... אני לא יודעת איך להגיד זה בבית, המיינדד שלו, הצורך שלו באמת לראות שהבן אדם הזה גם הצליח, כי אסיר שיצא אצלי אחרי 4 שנים, הוא בלב שלי בשביל לראות שהוא יצליח. רשות השיקום אסיר מקבלת אותו באותו רגע, אז המיינדד שלה להצלחה שלו, מן הסתם ייקח זמן עד שהם יכירו אותו. אז זה דבר אחד, ופה צריך לבדוק ברשות לשיקום אסיר, לא... אני, אתה מדבר על ביקורת? לפי דעתי, ההפרדה הזאת היא בעייתית. היא בעייתית, קח בן אדם ותבנה אותו, אז תלך איתו עד הסוף. אל תביא אותו עד הנער, ואחר כך שיסחר, אתה לא יודע אם הוא טבע. כן, זה לא נכון לעשות את זה. זה דבר אחד. ובית, כשאתה מדבר איתי על השתלבות, עלה לי בכלל אסוציאציה של לא דווקא אסירים, כל האוכלוסיות המוחלשות. מה עם כל האוטיסטים? מה עם כל התסמונות למיניהם? מה עם נכים? גם הם לא משתלבים בחברה. החברה שלנו מסמנת זכר אלפא איקס, ושמה היא הולכת. וכשאתה מנסה לשלב את החלשים בחברה, אז או שנותנים לך תעודה ביום עצמאות, כי עשית איזה מעשה הירואי, נכון, זה לא משהו שהוא בשגרה, שזה גם בעייתי בעיניי. תמיד אני נזכרת שדן בן אמוץ, קראת את הספר לזכור ולשכוח של דן בן אמוץ?
לא.
דן בן אמוץ כתב ספר מדהים, הוא בן לניצולי שואה, והוא התאהב בגרמניה נוצריה, שאבא שלה היה במפלגה, והם נוסעים להכיר את ההורים שלה, ויושבים שם, הולכים לראות סרט על הנאצים. הסיפור מאוד מורכב, אבל הוא סיפור מאוד ישראלי, גם נורא יכול לקרות לכולנו, ושם יוצאים הסרט נוראי על השואה, והיא שואלת אותו, איך היה... הסרט, והוא לא מסוגל לענות לה, כי היא דיברה על זה שהשחקן שיחק טוב, והוא מדבר על הסיפור. ואז הוא אומר שהמשפט, שאני הולך איתי כל הזמן, הוא אומר, כשאתה נותן למישהו תעודת הוקרה על משהו, כאילו אומר, מציין אותו לשבח, זה כמו שאתה אומר שהוא לא, זאת אומרת, אתה משתמש באותם מדדים בעצם, שגם אומרים שזה מאוד רע. כאילו, אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לתת לבן אדם מדליה בגלל שהוא מעסיק אסיר, או... כי אתה מנציח את החריגות של הדבר הזה. אתה אומר, זה כל כך וואו, נכון? שזה כבר לא מאפשר לזה להיות משהו בנורמה שלנו. וזה כמו כל האוכלוסיות החלשות. בעיניי אסירים בקטע הזה הם כמו תסמונת דאון, וכמו כל האנשים שהם, הם לא אני ואתה.
האוצאידרים של החולשה.
החלשים.
כן,
חלשים. החלשים, נכון. שצריכים מישהו שיחזיק להם את היד. וזה שאנחנו כחברה מהללים את זה שמשלבים, זה צריך להיות כל כך ברגיל שלנו שמשלבים אותם, וכשזה יהיה ברגיל, אז אפשר יהיה גם לשלב אותם. כל עוד זה חריג, זה בעיה. זה בעיה.
כן, זה משתלב קצת עם מה שדיברת, עם התפיסה של... של החזק שורד, ושל, כן, האופן שבו אנחנו חיים.
זה מתקשר, ולא שמים לב.
ולא שמים לב. זה מתקשר לי גם למה שדיברת על התעודת הורות, שאין היום. באמת אחד הדברים שגם מעסיקים את זה, זה כל נושא של קהילה. מה זה קהילה בכלל? ובאמת משהו שנעלם, זאת אומרת, גם משפחה זה משהו שהוא מאוד מפוזר היום אפילו, אבל אפילו אם יש משפחה, אז... הקהילה יותר רחבה, הכפר או השכונה או מה שזה היה פעם, גם כבר לא מתפקד. ובעצם פעם, את אומרת, היית יודעת איך לשלוף את הילד, כי הייתה את האימא או את הדודה או את האחות שהיו מספירות, והיום הן
נכון,
לא קרובות.
נכון.
היום הן לא קרובות. ואני עובד עכשיו בכפר בג'יסר הזרקה, ששם עוד, אמנם יש בו המון בעיות, עוני ופשע וכו', אבל יש שם קהילה גם, ואתה רואה, כן יצא לי איזה יום לשבת, והמובטלים והנכים יושבים ביחד במרכז הכפר, לא בשוליים באיזה מוסד. הם יושבים במרכז הכפר וכולם עוברים וכולם רואים אותם וכולם מדברים איתם.
זאת אומרת,
יש כן קהילה, אפילו שהיא קהילה עם המון בעיות. וזה משהו שבאמת חסר. וגם ברמה של החינוך, או העקיפה נקרא לזה.
אכיפה.
אכיפה, סליחה. אז גם שם יש מקום לקהילה להיות כוח מסוים במקום המערכת.
תראה, לא סתם אומרים שצריך כפר שלם בשביל לגדל ילד אחד. נכון? יש משפט כזה שאומר, וזה נכון, אבל א', אני חושבת שככל שהקהילה היא פחות מורכבת, שלמה גדל בבאר שבע.
בעלך.
בעלי. הוא גדל בבאר שבע בשכונה שהביאו אליה כמה מסעיות של עיראקים פשוט הורידו אותם שם. והסיפור הכי יפה שהם מספרים כילדים, כנערים, זה שאימא של אחד מהם הניקה את השני כי השנייה לא יכלה. עכשיו, זה היה משהו שהוא מאוד בטבעי, שעוזרים, כאילו, אתה עוזר... שתיהן ילדו ביחד. גם את זה עושים, כן, היא הניקה אותו. מה, אתה יודע, אמא של אלי הניקה. סבבה, כאילו, היום אתה לא תראה את זה. היום יש פורמולות ויש תחליפים. היום הכל תחליפים. וגם החום האנושי, הקהילה הזאת, גם יש לה תחליפים.
גם הבייביסיטר זה תחליף.
נכון, נכון, אתה מחפש תחליפים.
האומנת והגן.
והכל מה? בכסף. מי שיש לו כסף, ועוד פעם, אתה מדבר על החזק. מה שאתה יכול לקנות בכסף, אז אתה כבר לא... ואתה מאבד את המגע האנושי הנורא בסיסי הזה.
אני רוצה רגע ללכת לנקודה שדיברת על הכסף. ראיתי השבוע סרט דוקומנטרי חדש שיצא בארצות הברית, בנטפליקס, שנקרא 13th, כאילו ה-13. בעצם מדבר על התיקון ה-13 בחוקה האמריקאית, שהוא בעצם התיקון שאוסר על עבדות.
אוקיי.
ובעצם מה שהסרט מראה, זה איך מאז שיצא התיקון הזה, נעשו כל הזמן, נעשה תהליך של קרימינליזציה של האוכלוסייה השחורה בארצות הברית. בעצם מצאו כל הזמן דברים להפליל אותם בעצם ולאסור אותם. וכולל דימוי שהם מאוד מסוכנים ואלימים וכולי וכולי, ובעצם כאשר הם אסירים, התיקון הזה לא חל עליהם, ובעצם נעשה שימוש מאוד נרחב באסירים לעבודות כאילו ציבוריות, וגם בתאגידים משתמשים באסירים לעבודה שהיא עבודה זולה, עבודה כמעט חינמית, בד בבד עם זה שיש תהליך של הפרטה מאוד גדולה של הבתי סוהר. בעצם בתי סוהר הפכו להיות עסק. שהיום יש מצב שבארצות הברית יש 2.3 מיליון אסירים בתוך בתי כלא, שזה רבע מכל האסירים בעולם. שזה מדהים. קיצור, סרט מצוין. עכשיו, מה שרציתי לשאול אותך לגבי זה, זה התהליך של... לא, תהליך דווקא הפרטה. האם יש במערכת בתי כלא בארץ גם תהליך כזה? אני יודע שכרגע עדיין
ניסו,
לא.
ניסו. הבית סוהר אלה, הוא קם, כשהוא קם, הוא היה מתוכן להיות בית סוהר המופרט הראשון. ואז ביטלו את ההפרטה. שני דברים אני רוצה להגיד לך. אחד, לגבי ההפרטה, תראה, אני בן אדם זקן וציני. אני אומרת, הפרטה יכולה להיות מאוד בעייתית. במיוחד במדינת ישראל, שנת 2017, וצר לי שאני אומרת את זה, אולי אני אתחרט בעוד שנייה, הכל פה כל כך מושחת, שאתה צריך להיות, כאילו בשביל לנהל בצוהר, ושזה לא יהיה מושחת, אתה צריך להיות או בן אדם מאוד מיוחד, שלא, לא, כי יופעלו לחצים, משחיתים פה הכל, הרי אז למה לא בצוהר? במיוחד שמדובר על כסף, והרבה כסף. אז אולי זה שהוא נשאר כרגע לא מופרט, ממזהר את האפשרות שתהיה שחיתות. בוא, אני אהיה מאוד זהירה, לא רוצה לזרוק רפש על אף אחד. אני לא מאמינה שהיום אפשר לעשות משהו בישראל מופרט בסדר גודל כלכלי כזה, שלא לא תיגע בו. צריך לנקות הרבה מאוד עורבות לפני שאפשר יהיה לעשות בצוהר פרטי. זו דעתי, ומבחינה הזאת שמחתי שלא הפריטו. כי בינינו, כשאתה מפחית, זה עסק כלכלי, ועסק כלכלי. את הצבא היום צריכים להשחית, תראה את סיפור הצוללות, אז פה, כאילו זה מפחית. זה, אני ככה רואה את זה. ולגבי העבודה בבתי סוהר. גם בבית סוהר בארץ יש עבודה, והרבה עבודה, והרבה מעסיקים פרטיים. ואני רוצה להגיד לך, שלגיד שמעסיקים אותם בתנאי עבדות, זה חרב פיפיות.
לא טענתי את זה, אני רק אומר
לא, אני רק אומרת...
שבסרט...
כן, לא שאתה טוען את זה, אבל הרבה טוענים את זה. מה, משלמים להם מזכורת רעב, למה שהם יעבדו, בטח שהוא מוכן לשים את המפעל שלו בכלא, כי הוא לא משלם מזכורות, אז קודם כל אני אומרת, זה לא מדויק, אסירים בכלא צמאים לעבודה. צמאים לעבודה, יש אסירים בכלא שהמזכורת שהם מקבלים, גם אם היא לא גבוהה, זה המזכורת שהם נותנים הביתה לאישה בשביל שתפרנס את הילדים. ואנשים רוצים לעבוד. וכן, זה חייב להיות משהו שיהיה באינטרס ההנדדי של שני הצדדים. למה שהוא יכניס את זה לבית סוהר? הוא יקבל את זה הרבה יותר מהר, כן, והרבה יותר בעמידה בלוח זמנים, אם הוא יעשה את זה בחוץ, ולא יהיה תלוי בשביתות ובקריזות ובאסירים שמתחלפים.
האסירים בוחרים אם לעבוד או לא?
כן. הוא יכול לבחור או לעבוד או לבוא לבית סוהר, ללמוד. אסיר חייב להיות אסיר מתפקד, הוא חייב לעשות משהו. אז או שהוא יעבוד, או שהוא ילך ללמוד. בסדר? ואסירים רוצים לעבוד, זה הרבה כסף. עכשיו, מעסיק, למה שמעסיק יבוא לכלא? נכון? יש שביתה, יש מצבי חירום, אז זה יום שהמפעלים סגורים. זאת אומרת, היכולת שלו באמת לקבל את הסחורה בזמן, היא תלויה במצב בבית סוהר.
אבל לא מקבל עבודה יותר בזול בעצם?
בוודאי. אבל בגלל שהוא מקבל עבודה יותר בזול, שווה לו לבוא. אחרת, הוא ילך אפילו בעזה הוא ייתן את זה, הוא ייתן את זה בבית לחם, הוא גם יקבל עבודה בזול. ולא פחות טובה ובעמידה בלוח זמנים, נכון? אז יש משהו בתמרוץ של להכניס מעסיקים לבית סוהר, אז אתה תרוויח פחות. עכשיו, מה זה ירוויח פחות? בוא, אסיר מקבל פחות מעובד בחוץ, אבל אסיר בנוסף למשכורת מקבל כלכלה ומקבל דיור ומקבל ביגוד. אסיר עולה המון כסף למדינה.
דיור.
אתה יכול... שם הוא נמצא.
כן, אבל זה, לא הייתי
זה
קורא לזה
שיחה
דיור.
אחרת, אבל כאילו, תתמחרו את כל זה. אסיר עולה... כמה אלפי שקלים. עכשיו, אנחנו נשמח שהוא לא יגיע לשם, אבל הוא הגיע. אז עכשיו אתה צריך לתת לו תעסוקה. יש מי שמוכן, אבל אומר, אוקיי, אבל התנאי שלי, שאני אשלם פחות. לגיטימי, זה העניין של תן וכך. היצע וביקוש לא רוצים, אל תעבדו, לא יכניס את המפעל לכלא. ואז זה שכן רוצה להתפרנס, עכשיו, לא כל אחד הולך לעבוד בכלא, יש הרבה שלא רוצים. הוא אומר, מה, בשביל מה שמשלמים לי, אני לא צריך את זה, אני אבוא ללמוד. סבבה.
לא, זה באמת שאת אומרת שיש את האפשרות בחירה, זה,
בטח.
זה מאוד חשוב.
לא מכריחים אף אחד לעבוד.
איזה כאלה סיפורי הצלחה או סיפורים מרגשים יש לך של, כן, של מפגשים עם אסירים בכלא, אני מתכוון. שככה זכור לך איזה משהו ש...
היה לי אסיר, דווקא ממש בסוף, לקראת הסוף, שהיה פרא אדם, פרא אדם. הוא לא היה מוכן לבוא ללמוד. ובסוף אחת מקצינות החינוך באגף שכנע אותו שירד. ומתי שכנע אותו? בקיץ. בקיץ אין לימודים פורמליים. הוא אמר שהוא סיים י' ב', הוא לא רוצה, לא היה מוכן לבוא ללמוד, הוא יושב באגף. עכשיו, הוא שילם על זה מחיר נורא כבד, כי כשאתה לא מתפקד, כי אסיר, אתה לא הולך לעבוד או ללמוד, אתה נשאר כל היום, אתה סגור בתא, זה סיוט. ואז היא אמרה לו, תקשיב, נגמרו הלימודים, יש את חודש אוגוסט, באוגוסט אנחנו עושים מה שנקרא קייצת, שזה כל מיני הרצאות, ושכנע אותו לבוא. והוא הגיע, הייתה בדיוק, עשינו סדנה של כלכלה. והוא נכנס לשיעור הזה ונתפס, ובאמת נשאר כל הקייצת, ומה זה נהנה גם לצאת, ומרכז חינוך הוא בכל זאת ריאה ירוקה של בית סוהר, יש שם, אתה דורך על אדמה. והוא נשאר, ואז הוא בא בסוף הזה, ואמר לי, אגר, אני החלטתי שאני נשאר גם ללמוד, למרות שסיימתי עוד בית, אני נשאר, ופרח, פרח, 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 הפך להסיר מתפקד ברמה כזאת, שבסוף השנה הוא בא לספר לי שהייתה ועדה, והחליטו שלוקחים אותו להיות אסיר עבודה בבית סוהר אחר, שזה באמת פריבילגיה, פריבילגיה. הוא עשה ממש מהפך עם עצמו, אחר כך פגשתי אותו בבית סוהר שהוא עבר אליו, הוא היה אסיר עבודה מאוד מוערך, והוא כבר ראה את עצמו יוצא ומתחיל לעבוד, כאילו, מה זה אסיר עבודה? אתה גם לא מדרגלים של לקום בבוקר. זה אחד האסירים שאני ככה זוכרת ממש, והוא חייך. הוא היה מחייך, זה היה בשבילי. הוא פתאום הפסיק להיות האסיר המסכן, וזה אולי בעצם לסיום השיחה, כי גם הבדואים וגם האוכלוסיות, אתה בסופו של דבר אתה בוחר. אתה בוחר להיות זה של אכלו לי שאת. נכון, יותר קשה לך. יותר קשה לך אם אתה בא ממשפחה שאין לה, ואבא שלך הרביץ לאמא שלך ולא ישנת בלילה. יותר קשה לך. אבל זה לא אומר שאתה לא יכול. אתה צריך לרצות, תבחר לעצמך משהו אחר. לא כל העשירים טוב להם, לא כל העשירים טוב להם. יש כאלה שמרוב שיש להם כסף ואפשרויות לא מצליחים לבחור כלום, כי מרוב אפשרויות אתה יודע, יש לי סיפור על מישהי שהבן שלה, באמת לא היה חסר כלום בבית. והבן שלה בכיתה א' נכנס לכיתה וכל יום היה הופך את כל השולחנות, היה תלמיד אלים בצורה לא, משהו מזעזע, אף אחד לא הבין מאיפה זה בא. ולקחו אותו לזה, היה כסף, לקחו אותו לפסיכולוג. ואז הפסיכולוג אמר, תקשיבו, כששמים ילד בלי גבולות, בלי גבולות, הוא הולך לאיבוד, הוא לא מסוגל לזוז, הוא פוחד שאיפה שהוא לא הולך, הוא ייפול. שימו גבולות, שימו גדר, תגידו לו, זה תחום המחיה שלך. אז לפעמים גם יותר מדי, יש, הוא לא טוב, הוא לא טוב, כי הוא משאיר אותך חסר עונים, אתה לא יודע מה לבחור, אתה פוחד מרוב שפע, אתה לא, אתה נשאר רעי.
לגמרי. אני זוכר גם ספר של קארל רוג'רס, נראה לי שהוא גם מהספרייה שלך.
נכון, נכון.
שהוא כתב שם, כשאתה כאילו מגדל ילד בלי להגיד לו לא, אתה לא מגדל אדם חופשי, אתה מגדל עריץ.
נכון, לא רק עריץ, אתה גם מגדל בן אדם, בן אדם בלי גבולות לא יכול לחיות.
אז... בהקשר של מה שדיברנו קודם, באמת הכוונה שלי זה לא, לא לשים גבולות ולא, שלא יהיה, להגיד לבן אדם כך אחריות ובחירה, להפך, זה כן המקום הזה של, כמו שאת אומרת, להגיד, מה מותר ומה אסור ומה, מה ההשלכות של, שאם אתה בוחר לעשות את הדברים ש...
מה התוצאות של המעשים שלך?
בדיוק. אני לגמרי מאמין באפשרות בחירה ובאפשרות...
ותמיד יש.
יציאה.